טוב, שלום וברכה, אנחנו בפסקה קסמך ב' נדמה לי, נכון? כן, אז אומרת הגמרא, קודם כל נראה את הגמרא, אמר מר וקוראים עשרת הדיברות, אמר רבי אמר שמואל, והגבולים ביקשו לקרות, כן? כלומר לקרות את עשרת הדיברות, אלא שכבר ביטלו מפני תעומות המינין, ביטלו את זה. כן, אני מייחד, אם אתה אומר בגבילום יקשור לקרות, כן, אז כבר ביטלום זה תרמות המינין. ואז הגמרא מביאה גם כן רב אבר חן, אז אנחנו מתחילים בסורה וכו' וכן אמר, זאת אומרת, כבר נערדיה, ביטלום וכו'. כן, זאת אומרת, ביטלו את קריאת עשרת הדיברות, כן, רש"י אומר, לפני תרעומות האפיקורסים, שלא אמרו לעמי הארץ, אין שאר תורה אמת. ותדעו שאני קוראים אלא מה שאמר הקדוש ברוך הוא מפיו בסיני. אפיקורסים עובדי כוכבים. זה קלאסי צנזורה. כן, מה זה מינים? מינים זה נוצרים. אבל פחדו. כשהיינו בגלות, פחדנו מהם. אז שינו את זה. כל פעם קוראים לזה. אתם יודעים, ברמב״ם, ב-99% מהמקרים שכתוב עובד כוכבים, זה גוי. צריך לכתוב גוי. עכשיו, ברוך השם, כשהגענו לארץ, אז כבר לא פחדים לכתוב גוי. במהדורות העדכניות יותר. עכשיו, זה, וגם בשולחן ערוך זה ככה. עכשיו, יש הרבה, עובד כוכבים וגוי זה שני עולמות. נניח מוסלמי, לפי שאת הרמב״ם הוא לא עובד כוכבים. גוי סתם, גוי אפיקורס. הוא לא עובד כוכבים. אז אם אתה מייחס את ההלכה לעובד כוכבים, אז אתה תבוא להקל בסתם גוי. הוא לא עובד כוכבים. וזה יצר הרבה בלבול. אבל ברוך השם, אנחנו היום לא מפחדים מהם. אתה צריך תמיד להבחין במה העניין נאמר. אז המינים תמיד הם ניסו כן, לגרום לצמצום התורה. כן, ולכן, אילו היינו מתקנים לומר עשרת הדיברות, אז היו אומרים שהנה זה רק מה שנאמר בהר סיני, אבל כל השאר זה המצאות של משה, חלילה. כן, קוף סמך ב'. המילים טועים באומרם, שהתכלית היא רוח התורה, כיוון הכללי. דיינו הדעות האמיתיות שלה והמידות הטובות. וההורים, אני בסדר, כי אני בכיוון הכללי, אני בסדר. העיקר שאני מוסרי. ועל פי זה יעשו הבדל בין דברים עיקריים לדעתם מסוים בדעות לשאר מעשים ומצוות. אבל טעותם גדולה. כן? גם היום יש את השיבוש הזה. יש אנשים שאומרים, אני לא מקפיד על הפרטים, אני בכיוון הכללי, אני מזדהר. אני... חושבים שסופרמרקט יכול לבחור לעצמם איזה מוצרים שהם רוצים. שהם חושבים שהדעות כבר הן תכלית האחרונה. כלומר, הדעות זה כמובן השקפות השכליות. אבל אין התכלית שלמות האנושית נגברת בין כי כשהוא יוכל לחיות ולהתנהג באופן מעשי, בכללו ובפרטו, על פי אותן הדעות והמידות הטובות שבתורה. ועל זה צריך כל המעשים התורים כולם שהם מרגילים את העם כולו בדרך החגים. כלומר, צריך להקפיד על כל הפרטים המעשיים. ובביטול חלק קטן מן התורה בפועל, יישארו הדעות בפני עצמה, והחיים ילכו כפי רצון האדם ושרות ליבו. ותיבטל חלילה תכלית התורה בכללה, מה שלא יעלה כלל בידם, כי השם דיבר שדברו יקום לעד לעולם. יש שלוש נקודות שצריך לקחת אותן בחשבון. יש קודם כל את הנקודה שהיא האמת הבסיסית פה בכל הסיפור, וכל העניין מה שאומר פה הרב, כל פרט מעשי, כל סעיף קטן בשולחן ערוך ובנושא כלים שלו, כל פרט מעשי בהלכה הוא נחוץ וחשוב ואי אפשר לוותר על שום דבר. כי כל פרט הוא נדרש כדי לבנות מתוכו, אם זה בפרטים של מצוות ואם זה בפרטים של עבירות, אז להימנע מכל דבר שיש בו עניין של עבירה על פי ההלכה. למה? כי זה מה שנדרש כדי לבנות את הקדושה של עם ישראל. את האדם ישראל, ככה צריך להיות. זאת אומרת, גויים חיים אחרת, נכון? גויים זה יצורים אחרים. גם בעלי חיים חיים אחרת, גם העצים זה יצורים אחרים, זה ברא כל מיני יצורים. אבל אנחנו היצורים הישראלים, ברא אותנו הקדוש ברוך הוא כדי שנוצא לפועל חיים של קדושה. לא פחות מזה. ולכן אנחנו צריכים את כל דקדוקי המעשים והמצוות, לפרטים ופרטי פרטים, בלי שום ויתור על שום דבר. זה הנקודה הבסיסית היסודית. יש עוד עניין נוסף, שכאשר אדם מתחיל לברור לעצמו, זה כן ואת זה לא, אז העניין נקרא לזה החברתי, הרי קיום מצוות, שיש חברה שלמה שמקיימת את מה שיש במצוות, אז גם אחד מחזק את השני. זה לא תמיד קל להקפיד על כל פרטי התורה והמצוות, אבל כשאנחנו חיים כחברה, ושלא כל אחד בורר לו מה שהוא רוצה, אלא אנחנו כחברה חיים, זאת אומרת, ברור זה מנוגע לפרט, אבל יש את ההנהגות שהחברה שבנויה מהפרטים ומקפידה עליהם, הדבר הזה דוחף מאוד מאוד להתקדם קדימה. אתה מתחיל לברור את זה, ואת זה כן, ואת זה לא, ופה ושם, כל הדחיפה החברתית כבר לא קיימת, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים את הלחץ החברתי. גם אם זה לא לחץ במובן של אתה מפחד שיכתבו עליך פשקבילים, אבל אדם בודק לעצמו יחסית לסביבה שלו. ברגע שהחלטת שבעניינים האלה הסביבה לא רלוונטית, כי אתה מחליט לעצמך מה שאתה רוצה, אתה הורדת כלי משמעותי של דחיפה לדברים חיוביים. הרי על כוחו כל אדם מקבל נורמות התנהגותיות מהחברה. כן. והראיה שאנשים שרואים את עצמם כחלק בחברה מסוימת, הם לובשים אותם בגדים, פחות או יותר. נכון, אם איזה בחור פה התחילת ללבוש לכם חליפה, בואו תסתכלו עליו ככה, נכון? ואם בישיבה חרדית יחליט ללבוש חולצת טריקו, בואו תסתכלו עליו ככה. אבל זה לא כתוב באיסור דאורייתא ולא איסור דרבנן, לא ללבוש חליפה ולא ללבוש טריקו. ככה יסתכלו עליו. כן, ואם לא תקנו את הנעליים שלכם האלה, איך קוראים להם? בלנסטון. את הסירות האלה הגדולות. מישהו לא יקנה, יגידו, למה? לא מבין. אז סנדלים תנכיות, יגידו, מה אתה? זה תקופה אתה. בתקופת סבסטיה, מה אתה? או כבר בתור אחר. נכון, ואם יקנו גזרה כזאת שמכנסה, אנחנו כבני אדם חיים בנורמות החברתיות. והנורמות החברתיות דוחפות אותן. עכשיו, דווקא בתחום הכי משמעותי של החיים, זה לא שאתה לא מעריך תורה ומצוות, אתה יודע, תורה ומצוות זה הדבר הכי חשוב. אבל דווקא בתחום הזה החלטת שאתה בונה פעמה לעצמך. זה מעשה שטות, בלי קשר לנקודה הראשונה המהותית. זה מעשה שטות גם בניהול החיים, בצורה חכמה. ברגע שאתה משאר את עצמה לחברה שיש בה רף של קיום מצוות, ואתה מתחיל בנקודה הזאת, אתה אומר, אני לא מנצל את הדחף החברתי, אתה כוח מניע גדול, אתה משמיץ מעצמך. זה נקודה שנייה. יש נקודה שלישית, שהיא קשורה לשיתוף ולאחדות בעם ישראל. אחד מהדברים המשמעותיים ביותר מבחינת אחדות חברתית, זה ההנהגות המעשיות. חברה שכל אחד נמצא בראש אחר, אחד ככה ואחד ככה ולא. החברה הזאת היא לא מצליחה להתלכד ולהתחבר. חברה לעומת זאת, כאשר היא חיה מתוך הנהגות דומות, בטח שחיים מתוך פרטי המצוות, אז הנהגות מאוד דומות, זה דבר שיוצר אחדות ויוצר את היסוד של החיים של עם ישראל, שזה האחדות שיש בישראל. ולכן, כמו שאמרנו, מלבד הנקודה המהותית שכל פרט פה הוא נחוץ וחשוב, ואין משהו חשוב, משהו פחות חשוב, יש שני עניינים נוספים שהם קיימים פה, והם לא מתקיימים כאשר יש כל מיני תפיסות כאלה משובשות שאדם בורר לעצמו, לוקח מה שהוא עושה, והעיקר שהוא בכיוון הכללי בסדר. בדרך אגב, הניסיון מראה, שאחרי לא הרבה זמן, גם מה שהתהדר בו הבן אדם שבכיוון הכללי הוא בסדר, מתברר שהוא לא כל כך בסדר, מה שהוא חשב שהוא בסדר. וכשמורידים את הרף שכלול במצוות שולחן ערוך, לא מדבר ממידת חסידות, מורידים את הרף הזה ולכל מיני, כמו שאמרתי, כל מיני עניינים שכל אחד בורר, בסופו של דבר, גם מהדברים שהיית חזק בהם, אתה יורד. כן, כי אם אין לך מחויבות הלכתית מצד מצוות צדקה, אתה חשב, כן, אתה תהיה בן אדם תורם וכולו, לתת מעשר כספים, אז אתה לא תיתן. כי אתה תיתן, כן, אבל לא, לא בדקדקנות כזאת. וכשיהיה לך חודש, יהיה לך קצת קשה, או שאתה תעשה חשבונות שלעדיף לך לנסוע לחול עכשיו, מאשר לתרום לצדקה, אז אתה, עולם הערכים שלך ישתנה. כן, וזה נוגע להרבה דברים. אתה אמרת, לא, אני מוסרי, אני הולך למילואים. אבל אם כל זמן שהמילואים היו בשבילך מצווה מהתורה, והיית מקושר למצוות, אבל גם כשלא בא לך, וגם כשזה קצת קשה בבית, אבל היית הולך, היית אומר, שמה, זה הייתה מצווה, מה? אני לא אלך. אבל כשזה נהיה משהו עברירי יותר, הוא אמר, אחי, אני אומר, זה דר, היו אנשים אחרים, זה וזה, ויש לי גם דברים חשובים, וזה ו... בקיצור, גם הרף המוסרי שמתהדרים בו, בסופו של דבר, כשלא מקפידים על פרטי המצוות, גם ממנו לאט לאט, זה הולך ונשחק וגם ממנו יורדים. וחמיים אתכם שתי דוגמאות מוסריות שלה, והרבה דוגמאות כאלה. כמה אנשים מהרף המוסרי, בעניינים מוסריים, שקיום המצוות גרם לחיות ברמה מסוימת, גם מזה לאט אדם יורד. כן, גם בנוצות שהוא יתאדר בהן בסוף, גם בזה הוא לא עומד. והאמינים הם שמתרעמים על המצוות המעשיות, שנראות לטעותם כמסע ומותר, מאחר שהעיקר אצלם הדעות. אני חושב בכיוון הכללי של החיים, אני בכיוון, אבל הוא טעות שהמעשים כולם מכוונים את האדם בכלל ובפרט דרכי חיים. ויהיו את המעשים הפרטיים בלתי מוגדרים על פי תורת השם, אלא כמו שאמרנו, אתה בורר לעצמך, לא יוכלו הדעות לפעול פעולתם כלל. ובהמשך הזמן תגדל ההתנגדות מצד הרגל המעשים לפי הרצון החופשי, שהוא הפך הדעות התיאוריות, עד שגם הדעות ישתקעו ולא יתקיים דבר מהן, כי אם בשומרי תורה שעליהם נאמר רוחי אשר עליך, הדבר העניינים הכלליים שהם כערך רוח התורה. כן, בדיוק מה שהרב פה מתאר, שבסופו של דבר אתה תשחק ותרד גם מהדברים, כן, שאתה החזקת מהם ואמרת, כן, דברים מוסריים, שגם הדעות ישתקחו ולא יתקיים דבר מהם, כי משומרי תורה זה מנהל רוחי עליך, הדבר העניין הכלליים שהם כערך רוח התורה. ודבריי אשר שמתי בפיך הם כל המעשים הפרטיים, כשהם יפרטם לא יאמין שהוא מפיך, ראינו הפרטים שצריך לשננם בפה, שאין עליו זוכה מעצמו בטבע, כך הדברים שהם יתייחסים לרוחי אשר עליך, אז מעתה ועד עולם יתקיימו ברית עולם. כן, זאת אומרת, בפסוק אומר הרב, יש התייחסות גם לרוח של הדברים, רוחי אשר עליך, וגם דבריי ששמתי בפיך. זאת אומרת, הפרטים. אנחנו לא חיים רק עם כיוונים כלליים. כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, גם מהכיוון הכללי, האדם בסוף, גם אותו הוא נוטש. קוף סמך גימי. ובשבת מוסיפים בכך את המשמר היוצא, מה יהי? איזה ברכה. משמר היוצא אומרנו משמר נכנס, משכן שמו בית הזה, ושכים אליכם באהבה ואחווה, ושלום ורעות. בית המקדש, ממנו האורה יוצא לעולם, ודעת השם יתברך. בית המקדש, התפקיד שלו הוא אוניברסלי, הוא כלל אנושי. הוא לא נוגע רק לעם ישראל, דרך עם ישראל, אבל העניין שלו בתפילה לכל העמים. תביא בסוף תכלית השלום הכללית ותכלית השלמות האישית המדעית והמוסרית. כן, זאת אומרת, בסופו של דבר, כשהעולם חי מתוך דעת אלוקים, שדעת אלוקים, הפירוש הוא לכוון את החיים למגמה של אידיאל אמת. אידיאל אמת, זה אלוקים. זה מביא את השלום, השלום זה השלמות הכללית, וגם שהפרטים במציאות לא אויבים זה לזה, אלא כל אחד מבין שיש פה תפקיד צורך להוציא לפועל את העניין הכללי. שלשם כך, כל אחד יש לו את הזירה שלו, שבה הוא צריך לצאת לפועל. הוא לא מקנה במישהו אחר, לא מתחרה בו, ולא שונא אותו, ולא מנסה להפריע לו. ותכלית השלמות האנושית המדעית והמוסרית. כלומרת, גם בני האדם שנמצאים ברמה גבוהה מבחינה שכלית, וברמה גבוהה מבחינה מוסרית, כלומר, מדרגת הרצון וההשתייכות שלו אל הטוב האמיתי. כמו שכתוב, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלי הר השם, וחיטטו חרבותם לעיתים. ומתי תבוא האנושות למצב כזה? איך היא תגיע למצב הזה? וזה יבוא על ידי הרמת דגל ישראל. כלומר, דגל ישראל זה אומר האמירה של עם ישראל. התוכן. זה הדגל. אתה מניף את הדגל, זאת אומרת, הדגל של עם ישראל, אתה מניף את האמירה היסודית, מה שעם ישראל אומר לעולם. שמקומו המיועד בבית המקדש הוא המקום הנצחי לאור השם בארץ. בית המקדש זה המקום. כן, שבו יש את המגמה של השם והמציאות בעולם. על כן נאה מאוד, נאה מאוד, שמי ששיכן שמו בבית הזה, להביא על ידו שלום הכללי, כלומר שזה עניין בית המקדש, שלמות האנושות, ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. באופן שתהיו ראויים להיות המביאים מדריכים לתכלית השלום הכללי. כלומר, לתכלית השלמות הזאת הנוגעת לכלל האנושות. והנה, יש הרגש בטבע, שכל ומקרה. כן? כלומר, יש רגשות, יש טבע, טבע זאת אומרת, זה דברים שמוטבעים, עוברים בגנים, מה שנקרא. יש שכל, כלומר, עניינים שאדם משיג אותם בשכלו, ויש מקרה. מקרה זה, הכוונה, כל מיני מאורעות שמזדמנים. מתוך כך נוצרים כל מיני דברים. זאת אומרת הרב, הרגע שבלב מוליד אהבה. נכון? יש פה אהבה ואחווה ושלום ורעות. הטבע משפיע על הנולדים מגזע אחד, מבני אומה אחת, מכל שגן שבט אחד, להרגיש יחס האחווה. יש לנו את האהבה, זה הרגש הזה של החיבור, יש לנו את האחווה, זה החיבור דרך הטבע, מה שקוראים לזה קשר דם. השכל מחייב לאהוב את השלום בשביל טובו בעצמו, זאת אומרת, הדעת, השכל, מביא את האדם למסקנות שהשלום, זאת אומרת, מציאות השלמות הזאת של הפרטים המשלימים, זה את זה וזה עם זה, כל זה, על פי השכל אנחנו מבינים כמה זה חשוב, כמה זה נחוץ, כמה זה משמעותי. והמקרה, שמה משמעות המקרה? שמזדמנים רבים במקום אחד ובעסק אחד. אז כל ארבעת העניינים הללו מרבה רעות. כן, זאת אומרת, המקרים הם כל מיני הקשרי מציאות שמחברים בין אנשים, הם מרבים את הרעות. אז יש לנו את האהבה, זה הרגש, האהבה, קשר אדם, השלום, שזה מטרה שכלית שמובנת על פי השכל, והרעות, זה החיבורים. וכל זה הוא כשהולכים בדרך ישרה. אז קיימים כל ארבעת העניינים האלה. אבל בעקם הדרך מתהפכים כולם לרועץ. לרועץ הכוונה לדבר שמכשיל, לדבר שמקלקל. על כן אמר, כן, גם עקום, אז האהבה שלו זה לא אהבת הבריות במשמעות החיובית, אלא זה לאהוב, להתחבר לכל מיני רשעים. וגם האחווה גורמת לא להעצים אחד את השני, יכול להיות שיכולה לגרום לכל מיני סכסוכים. ושלום, כמובן, השכל לא מגיע למסקנת השלום. והרעות, כן, כלומר, בני אדם לא רואים לנכון להיות רעים זה לזה. על כן אמר, שמי ששיכן שמו בבית המקדש, ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. הכוונה היא ברגש ובטבע, זה אחווה, בשכל זה השלום, ובמקרה זה הרעות, זה החיבורים האקראיים שנוצרים בבני אדם. עד כאן.